רבותיי, ערב טוב. אנחנו עסקנו בפעם הקודמת בשחיקה זוגית. אני אבקש ככה קצת להעמיק בזה ולהמשיך על זה עוד קומה. אחת מהנקודות שביקשנו לעורר זה קודם כל התובנה ששחיקה זוגית זה לא גזרה. כלומר, זה לא איזה דבר שאדם צריך לקחת, אין מה לעשות, זה חלק ממציאות זוגית. לא, זאת לא שאיפה. בוודאי, ודאי, זאת לא השאיפה של התורה, אלא השאיפה של התורה היא שזוג יוכל בכל תקופת חיים להסתכל אחורה ולהגיד, אז הייתי במדרגה א', עכשיו אני במדרגה ג'. וכמו שנתתי לכם דוגמה שאני אומר הרבה פעמים לזוגות ערב החתונה, שאני מאחל להם שבעוד 5 שנים הם יתבוננו על תמונות החתונה ויגידו, אז אהבנו? מי הכיר אותך בכלל? ו10 שנים אחר כך, ו20 שנה אחר כך, כלומר, תמיד תהיה תחושה של קומה על גבי קומה, של שלב אחרי שלב אחרי שלב. עכשיו, זה היעד. זה העומק של הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה היעד. המגמה היא הולכת ומתגדלת, הולכת ומופיעה. אשר בעצם השאלה היא מה עושים. אז התחלנו לגעת בכמה נקודות הפעם הקודמת, ואני אבקש להוסיף עליהם. מה עושים? קודם כל עושים. קודם כל עושים. עשייה, אם אתם זוכרים את הדיבר שדיברנו בעשרת הדיברות של שמור את יום השבת, יצירת שבת כל הזמן מתמדת, כל הזמן יש איזו רוממות שאנחנו מקפידים וחוזרים עליה שבוע אחרי שבוע. הקראנו את הקטעים הפעם הקודמת, שגם כאשר אין עייפות, אז מוסרים את הנפש. מוסרים את הנפש על הגידול הזוגי הזה. דיברנו על זה שלא מבקרים. ביקורת זה דבר ששוחק את הקשר. לביקורת בתוך המערכת הזוגית יש מחיר. אין מציאות כזאת של ביקורת בונה, זה לא אמיתי. וכאשר יש ביקורת הדדית, זה שוחק. זה מקרסם. דיברנו על הצורך בלהאמין בזוגיות. זוג שאין להם אמון עצמי בזוגיות שלהם, וגם ברגעים קשים, היה אצלי זוג, אני יקטין בפרטים, אבל זוג שהתחתן ממש לא מזמן, נמצא עוד בתוך שנת החתונה שלו, וזהו, מרימים ידיים. שמעתם איך אתם מרימים ידיים? לא, יש קושי, יש מריבה, זהו, כנראה שטעינו. איך יכול להיות? זאת אומרת, אם האמנתם בעצמכם עד מדרגה של חתונה, אז זהו, כל כך מהר. והחוסר אמונה בזוגיות זה מחוסר הבנה לפעמים של מה זה זוגיות. אם אני מבין שזוגיות זה גם ביטוי של רצון אלוקי, זה גם ביטוי של נצח אלוקי שקיים בנו ומתחבר, אז אני מאמין. ומתוך האמונה הזאת אני עובד. דיברנו על עבודה על המידות. זוגיות זה מראה אחד של השני. ואם אני לא עובד על המידות שלי, ודרך הזוגיות מעצים ומגדל את המידות שלי, אזי באמת, זה שוחק. לכן צריכה עבודה תמידות מתמדת. דיברנו על עין טובה. עין טובה במימד העמוק שלה, לא רק במימד של שיקוף מה שטוב, לא רק להגיד, יש פה מרקים טובים ועוגיות שוקולה טובות, שהתגלגלנו אליהם, אלא ברור גם עמוק. כלומר, עין טובה זה להגיד, טוב, היום הוא לא הביא, כי בפעם הבאה הוא מביא הרבה יותר. אז עין טובה, זאת אומרת, לראות בחסר את נקודת העומק. וזה עין טובה, ואני רוצה היום להעצים את זה. חז"ל אומרים באותה המשנה ידועה שהקראנו אותה כמה פעמים, שאחת מהמידות של אברהם אבינו זאת מידת עין טובה. עכשיו, אחד הביטויים של עין טובה, עין טובה צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. איך היא מתבטאת? חז"ל מלמדים יסוד מאוד מאוד חשוב, אפילו יסוד מפחיד. אומרים חז"ל, דברים שבלב אינם דברים. כלומר, אם יש לך משהו שהוא נשאר רק בלב, לא שווה כלום. זה לא אמיתי. ולכן צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. איך מוציאים עין טובה מן הכוח אל הפועל? אחד מהכלים שלה זה לומר, זה מחמאות. כאשר אתה מחמיא לאדם, אתה מבטא עין טובה על אותו אדם. ולכן אחד מן היסודות שהם בניין זוגי ומניעת שחיקה והם, אחד מההשלכות של עין טובה, זה המחמאות. מחמאות באופן, ונעמיק תכף מה זה המחמאות הללו, אבל באופן תדיר וקבוע בחיים. גם אם בתחילת הדרך זה משהו מלאכותי, אבל אדם שמתרגל להחמיא, זה יוצר, זה משפיע, זה מחלחל. ואני רוצה לגעת באיזשהו יסוד עד כמה זה משפיע. אני חושב שהזכרנו את זה, ואני אבקש לחזור על זה. הרמח"ל, בספר קלח פתחי חוכמה, מבאר ביאור לפסוק הראשון של התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר הרמח"ל, מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? מה נברא ביום הזה? לכאורה השמיים והארץ. מה זה השמיים והארץ? השמיים והארץ זה לא מה שאנחנו מדמים, אלא הארץ זה הכל. ריבונו של עולם ברא את הכל. בארץ יש את כל מה שאנחנו מכירים. את האדמה, את הכוכבים, הכל נברא. השמיים, אגב, שאנחנו מכנים שמיים, מה זה? זה שמיים או ארץ? זה ארץ. כלומר, את כל העולם החומרי נברא כבר בדיבור הראשון. בראשית ברא אלוקים. אלא מה המצב? מה היה המצב של הארץ? תוהו ובוהו. תוהו ובוהו פירושו של דבר דיסהרמוניה. ריבונו של עולם ברא את הכל, אבל באופן דיסהרמוני. ומפה מתחיל להיות סדר בתוך הבריאה. תוצא הארץ דשא. יהיו מאורות ברכי השמיים. מתחילים לעשות סדר, הרמוניה. זה תהליך הבריאה. בהתחלה נברא הכל, אבל בדיסהרמוניה, ועכשיו מתחילים לעשות סדר. לעומת זאת, איך השמיים נבראו? השמיים שמימיים. שמיים זה החלק הרוחני. שמיים זה שמה. זה החלק העליון. ככה נברא העולם. חלק שמימי מושלם, חלק ארצי שלם, אבל לא מושלם. צריך עכשיו ליצור בו הרמוניה. אומר הרמח"ל, ככה גם האדם הפרטי נברא. האדם הפרטי נברא משני חלקים, שמיים וארץ. השמיים שבו זה הנשמה. הנשמה היא טהורה, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי. היא שלמה ומושלמת. מה זה הארץ של האדם? הארץ של האדם זה לא האיברים שלו. זה לא שהוא נולד דיסהרמוני. זה האישיות שלו. זה כוחות הנפש שלו. זה המידות שלו. זה נוצר בדיסהרמוניה. מטרת האדם בעולמו זה להתחיל לחבר וליצור הרמוניה. זה עבודת המידות. מה אני עושה בעבודת המידות? אני לוקח את מידת האהבה ומגדיל אותה לפה. את מידת הכעס מצמצם אותה, שם אותה פה. את מידת הגאווה מקטין ומעלה לפה. את הענווה, אני יוצר יחס נכון בתוך המידות. הרי ילד, למשל, מה הבעיה הרבה פעמים אצל ילד? שיש בו דיסהרמוניה נפשית. הוא כועס על מה שלא צריך לכעוס. הוא בוכה, הוא צוחק, הוא. הכל אצלו בדיסהרמוניה. חז"ל אומרים את זה בביטוי מאוד מאוד חד, קטן, אומרים חז"ל, אין בו דעת. אז אין בו דעת. זה לא שהוא טיפש. זה לא שהוא לא מבין שום דבר. אין בו דעת, דעת זה אין בו יכולת חיבור. הוא עוד לא יודע לעשות הרמוניה. כשהוא מתחיל להתבגר, כשהוא מתחיל להיות איש, הוא מתחיל לעשות הרמוניה בתוכו. עד כאן זה ברור? זה יסוד מאוד 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 חשוב. אני חושב שהזכרנו אותו איפשהו, אבל הוא יסוד מאוד מאוד חשוב. והיסוד הזה, יש בו השלכה עצומה במבט אל עצמנו, במבט אל בן הזוג, במבט אל ילדינו. כי מה הרמח"ל אומר כאן? הרמח"ל אומר שבעצם האדם נולד שלם. הוא לא מושלם, הוא שלם. כלומר שכל מה שיש בו, צריך שיהיה בו. רק במינונים. צריך לאזן אותו. צריך את זה להעביר לפה, אבל לא צריך לבטל שום דבר. זאת אמונה עצומה באדם. זה להאמין שמי שיש פה מולי הוא שלם. אם אני אומר על משהו שיש בו, הלוואי שזה לא היה, לא הבנתי מי הוא. תיקחו לעצמכם תמיד את הדוגמה של פאזל. אתה לוקח פאזל. הפאזל הוא שלם, אבל הוא לא בנוי, הוא דיסהרמוני. הכלל היסודי בבניית הפאזל, זה שלא יעלה בדעתך להגיד על איזשהו חלק, הוא לא צריך להיות פה. אם אתה תוך כדי בניית הפאזל תגיד, רגע, החלק הזה מה זה, לא שווה כלום, תזרוק אותו. איזה פאזל תגיע? לא תגיע לשום תמונה שלמה. כלומר, גם אם יש חלק שנראה לך הכי לא שייך, הכי מוזר, אתה מאמין באמונה שלמה שזה שייך. זה אגב המהות של עין טובה. עין טובה, מה שהזכרנו בדוד המלך, שמסוגל לראות את הנכד של משה רבינו שהידרדר לעבודה זרה, והוא רואה בכוח הזה משהו עצום, רוחני, והוא הופך אותו להיות שר האוצר שלו. זה בא מתוך האמונה המושלמת של דוד, שמה שיש לי פה מולי הוא שלם. למה עכשיו זה מופיע בצורה לא נכונה? כי אין הרמוניה. כי צריך לסדר מחדש את החלקים. בסדר? אגב, זה גם היסוד בחינוך. אם אני מתבונן על הילדים שלי, מתוך אמונה מוחלטת שמה שיש פה זה שלם, אז אני יכול להעצים אותם. אם אני חושב שמה שיש פה זה חסר, א', אני לא מאמין בילד שלי, ב', אני לא מאמין בריבונו של עולם. כלומר, יש פה עוד נקודת, עוד הנחת יסוד, אני באמת לא יודע מה התמונה שתצא מהפאזל הזה. ולכן לפעמים נדמה לי שהחלקים לא מתאימים. אני מדמיין לעצמי איזושהי תמונה, אבל זה לא זה. אתה לא יודע איזה תמונה תצא. תאמין אבל שאם ריבונו של עולם הביא את הנשמה הזאת לפה, יש תמונה. ויש את כל החלקים. כלומר, להאמין באדם זה לא להגיד, טוב, מה שיש עכשיו זה מושלם. לא. כמו אני על עצמי. האם אני חושב שאני מושלם? לא. האם אני שלם? כלומר, האם יש בי יכולת, מתוך מה שיש בי כרגע, להגיע אל מציאות הרבה יותר מושלמת? כן. כי אני מאמין שסך החלקים שבי הם שלמים. כלומר, אותה הדוגמה, מה זה הקמצנות? מה ההפך מקמצנות?
פזרנות.
פזרנות, זה טוב? לא. מה הרעיון שלכל מידה יש שני קצוות? כלומר, שהאמת במידה או הטוב במידה, זה לא ההפך שלה, אלא זה המאוזן שבה.
ובכולנו למעשה יש את אותן תכונות, הדבר שמבדיל בינינו זה המינון.
הנה חינמי.
יש מקום פזרנים, אחד הוא ברמה יותר גבוהה, ואז זה הופך לסוג משהו שלילי, השני הוא ביניים וזה בסדר, השלישי הוא מאה הזה, ואז הוא קמצן. תכונות אופי מסוימת, הם אותן תכונות אופי של כל האנשים.
לא, מה זה אותן תכונות? יש אישיות. אני יש לי אישיות יותר חברותית. הוא יש לו אישיות יותר מופנמת. לה יש אישיות יותר... זה לא, אתה מדבר על מידות. כולנו צריכים לעבוד על המידות שלנו. יש מי שעבודת על המידות שלו יותר במקום הזה, אחרי במקום... אני מסכים איתך. זאת אומרת, יש הרבה מאוד נקודות משיקות בכולנו. אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו הוא ציור אחר. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. פירושו של דבר שאתה אמור להביא לעולם ציור מסוים. והוא אמור להביא ציור מסוים. ואני צריך להאמין שהציור שלך הוא ציור שלם, שאני דוחף אותך להגיע אליו. אני מאמין שאתה יכול להגיע אליו. אני מאמין שאתה ציור שלם. אתה עוד לא מושלם, אבל אתה ציור שלם. מה אומר רבי זושא? זה דבר עצום.
אבל זה לא אומר שהציור השלם הזה הוא הציור
שמתאים. אם אני לא בורח מעצמי, את אומרת עכשיו כבן זוג?
כן.
נכון. נכון.
אתה יכול לראות שהוא שלם, שהוא
נמצא,
אבל
לא הוא ציור שלו, אינה חינמי, יכול להיות, נכון. היהדות לא מאמינה שזוגיות זה דבר בלתי ניתן לשינוי. לא. אבל היא כן מאמינה שאם האדם עובד על עצמו, והיא עובדת על עצמה, אז החיבור כן יצליח. שהשילוב כן. בגלל זה יש גם סייעתא דשמיא בזוגיות. יש עוד שותף שנקרא ריבונו של עולם. אנחנו גם משתנים, אנחנו נבנים. ויוצרים את החיבור הזה. יותר מזה, אם אני באמת מאמין בזוגיות, אז היכולת שלי להגיע לשלם שלי, תלוי בבן הזוג. אני לא יכול להגיע בלעדיו. כי מה שאני חסר נמצא אצלו. כי אם אני צריך ללמוד איך את מידת הקמצנות הופכים לנדיבות, אז כנראה שאצלה יש את ההפך מזה, והיא תלמד אותי. ואני אלמד אותה. כלומר, ריבונו של עולם משדך שיהיה אפשרות לחבר את החיסרון שלי עם היתרון שלה ולהפך. ולכן אומר הרמח"ל יסוד עצום של איך יוצרים הרמוניה. אם אני רוצה לעזור לאשתי, שהיא תצליח לחבר את החלקים בתוכה, והיא רוצה לעזור לי, איך עושים את זה? אומר הרמח"ל משפט שצריך לעמוד בראש כל בית, בראש כל חדר שינה, לשים אותו על הקיר, לתוך כל מערכת חינוכית. אומר הרמח"ל, אהבת המציאות מדבקת בין חלקי המציאות. אני חוזר, אהבת המציאות, אם אני אוהב את המציאות, אני יוצר דבק בין החלקים של המציאות. אם אני באמת אוהב את בן הזוג, ומתוך זה מאמין, מתוך זה מבטא את זה, אז נוצר דבק שהוא יוצר את ההרמוניה הזאת. זה ההפך ממה שנדמה לנו. בדרך כלל נדמה לנו איך אני אצור לה את הדיבוק בין החלקים. אני אעשה לה סדרת חינוך. אני אסביר. זה כשאני לא מאמין בו. אם אני מאמין שהשלם נמצא בתוכו, והוא רק צריך לגלות את ההרמוניה שבתוכו, אהבת המציאות. אתה אוהב ילד, אתה תצמיח אותו. זה היסוד החינוכי העצום ביותר. אם אני מאמין בו. אם אני לא מאמין בו, אז אני מאמין שאני צריך להביא לו דברים מבחוץ. רגע, את זה אני צריך לשנות לך. את זה אני צריך להוסיף לך. את זה אני צריך לעקור ממך. אז אני באמת לא מאמין בך. אם אני באמת מאמין, אני מאמין שסוד הצמיחה קיים בתוכך, ואני צריך רק לאהוב.
אבל יש אנשים שיוצאים לא טובים. מה זאת אומרת שלא אהבו אותם? זו סיבה יחידה?
איך קודם כל יש לאדם בחירה חופשית. יש לאדם בחירה חופשית.
אז כן לפעמים מורה, גם מהילד שלו רוצה להוציא דבר שהוא לא טוב.
נכון, יכול להיות. אנחנו הרי נעשה את כל מה שאנחנו רוצים, ונעשה הכל בשלמות הכי גדולה שאנחנו יכולים לשים כלפי הילדים שלנו. סופו של דבר, הילדים יש בחירה חופשית. לכן, אחרי כל מה שנעשה צריך הרבה תפילות. גם בזוגיות צריך תפילה. צריכים לעבוד על המידות וצריך להשקיע בזוגיות, צריך להתפלל. הקדוש ברוך הוא, תן בנו חן וחסד, לאהוב אחד את השני, לגדל את הזוגיות, לראות רק בעין טובה, לראות רק את הטוב אחד של השני. צריך הרבה סייעתא דשמיא. בחינוך ילדים, ודאי, בסופו של דבר יש לאדם בחירה חופשית. אני עכשיו מגדל צמח. ואני רואה ענף שמתחיל לצאת ממקום לא נכון. אני חותך את הענף הזה. אני מצמיח או אני פוגע? אני מצמיח. נכון? אני גוזם אותו כדי שהוא יצמח. אני עוזר לו. בזוגיות, כשמגיעים למקום של אמון עצום, של עבודה זוגית, אמרנו שבן הזוג יכול להיות ערום בבית. הוא יכול להיות ערום בבית כי הוא יודע שהבית זה המקום שבו הכי מאמינים בו. ייתן ככה, פתח סוגריים, לאיזה מקום צריך לשאוף. שההורים של כל מי שהם עדיין בין החיים יאריכו ימים עד 120. היתמות זה כאב בכל גיל. יצא לי לנחם לפעמים אנשים מגיל 60, 70 שהתייתמו. סבא שלי, זיכרונו לברכה, התייתם, אני חושב, בגיל 85. אבא שלו נפטר בגיל 103. גיל 85 התייתם. היתמות, למרות הגיל הזה, היא קשה. למה? כי היתמות זה לאבד את המקום שבו אתה בבית. שבו, מה זה פירושו של דבר אתה בבית? אתה מרגיש שאתה הכי מיוחד, שהכי מקבלים אותך. כשאתה במקום כזה, אז ביקורת היא כבר לא ביקורת. ביקורת היא כבר לא פוגעת, זה כבר לא ביקורת. זה באמת גיזום, זה באמת אהבה טהורה. זה כמו שאם אני יוצא מהדלת ויש לי לכלוך, אם אשתי לא תגיד לי, רגע, רגע, תאר, יש לך פה לכלוך. מה, את שונאת אותי? מה, ידעת שאני עומד לצאת ככה ואת לא אומרת לי כלום? למה? כי זה כבר לא מאיים, זה ממקום מאוד מצמיח. עכשיו, למה בחולצה אף אחד מאיתנו לא יהיה לב? אבל אם זה יהיה במשהו אחר, זה לפעמים יאיים ולפעמים יפגע ולפעמים יביא את כל מה שדיברנו עליו בביקורת.
החולצה היא חיצונית.
כי החולצה היא חיצונית. כי אני לא בטוח מספיק באמון של בן הזוג בי. אם הייתי כבר מספיק מאמין, והייתה כבר זוגיות מספיק בנויה, שאני ערום בבית, אני בבית, אז הביקורת כבר לא הייתה ביקורת. ההפך. הייתי מסוגל לעמוד ולהגיד, אשתי, מה את חושבת? לא רק על חולצה, על הרבה דברים. לא כל בית מצליח ליצור את הדבר הזה, וגם לא כל ביקורת היא באמת הביקורת שאתה חש בה שאתה מצמיח. הרבה פעמים הביקורת היא הרבה דברים אחרים. ואז היא באמת ביקורת שהיא לא בונה, היא ביקורת. היא לא מצמיחה. לכן, אם אתם זוכרים את החישוב שעשינו בחוסך שבטו שונא בנו, עד כמה כשאתה מדייק בפסוק זה הופך את הקערה על פיה. אתה מגלה שבעצם המקום שבו אתה משתמש בשבט הוא כל כך נדיר. זה רק במקום שבטוח, כמו בחולצה, שאתה בטוח שאם אתה לא מהיר, אז מה, מה, אז אני לא אוהב אותו. אז ההערה היא אמיתית. צריך לחשוב כמה פעמים הערה היא באמת נכנסת למשוואה הזאת של החולצה. בחוסך שבטו שונא בנו, אין פירושו של דבר, הקצה השני זה חוסר אכפתיות. לא. חוסר אכפתיות זה גם שנאה. חוסר אכפתיות זה איזשהו מקום של שנאה. אבל זה נקודה שאני מאמין בשינוי גם ממקום אחר.
כן, אבל כשאתה אומר את זה, זה זורק את זה תמיד למקרה הקצה. ואז אתה אופן את עצמך לפסיבי.
למה לפסיבי? למה לפסיבי? אתה לא הופך לפסיבי.
כי אתה אומר, אני לא יעיר לו, רק אם זה מה...
למה? אתה עיר לו, לא. יש הבדל בין להעיר. גם בעברית, יש להעיר באלף, יש להעיר בעין. חטא האדם הראשון היה זה שהאור באלף הפך להיות אור בעין. זה אחד מהנפילות של האדם הראשון. האור באלף הפך להיות אור בעין. הייתי אומר, אצלנו, ההערה באלף הופכת להיות הערה בעין. ואז, אם אתה בא להעיר את הדרך של הבן שלך, אין שום בעיה. אם זה באמת המקום שממנו אתה יוצא, ולא אלף ואחת מקומות אחרים, שאין לי כוח ואני עכשיו רוצה שקט ומה יגידו, ואתם זוכרים את המשל שהבאנו על החסיד השוטה, שאבא שלו שיקור. שכל בעצם המהלך שם, מה הוא עושה, הכל, מי באמצע? הוא. הוא מאמין בגן עדן של אבא שלו? יש לו שאיפה כזאת בכלל? לא, אין לו שאיפה. אז הערה בעין. אם אני באמת מאמין, אין שום בעיה להעיר באלף. אין שום בעיה. זאת הערה, אם באמת, אני מקרין את ההערה הזאת. טוב, אנחנו נעצור פה. והשבוע, בעזרת השם, נמשיך הפעם הבאה.